יש לנו כלל, כך כתב המגן אברהם בשם השאלה, שני דוחות הברית, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. לא עושים על חשבון התפילה תורה, ולא עושים ביניהם. אז בהחלט תעשה הפרדה, אם אין לך ברירה של מניין, של מנחה במקום אחר, אז אין מה לעשות, זה יהיה על חשבון השיעור. תבורך משמיים.
תודה לך, כבוד הרב.
תודה למאזין, אנחנו מאזין נוסף מהרצליה, שלום לך ישראל.
שלום כבוד הרב, שבת שלום כבוד הרב.
שלום וברך.
רפואה שלמה כבוד הרב. שאלה בפרשת מסעי על השמות השבטים, חוץ משבט יהודה ושבט מנשה, לכולם מוזכר בני שמעון, בני יוסף ובני זבולון, רק ליהודה ומנשה לא מוזכר... יהודה
ומלמי, סליחה. למה? דווקא אצל יהודה הם זכרו שם ער עונן ושלה.
לא, לא זכר. בפרשת מסעי, שמדובר, שדיבר, אלה השמות הנשים שנרחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן וישוע בן נון, ונשיא אחד ממתי, תיקחו לי לכל הארץ. ואז הוא אומר, למתי יהודה לא כתוב לבני יהודה. למתי בני שמעון כתוב, למתי בני שמעון, למתי בני בנימין, לא כתוב לבני בנימין. לבני מתי, בני דן.
נעיין לך בלי נדר בזה. נעיין
לנו. תשובה של זה, כי שאלתי ואנשים לא ידעו לתת תשובה.
שאזכור, שאני אזכור, כי אני תמוד בהרבה הרבה דברים, בעזרת השם בלי נדר, אשתדל לברר לך את הנושא הזה.
תודה לשואל, תודה.
תודה.
חזק וברוך לרב, ואנחנו עם שאלה נוספת, שלום שואל.
שלום.
שלום בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב, שם ברך אותך, איזה ויכוי רבים אתם עושים.
אמן וכן אמור.
אמן. רציתי לשאול שאלה הרב, ולגבי עלייה לתורה, שואלים לתורה, אחרי שאני גומר לקרוא בתורה, זאת אומרת אני לא בעל קורא, אני מברך. אחרי שבעל הקורא גומר לגמור תורה, אני מברך ברכה אחרונה, ועולה אחריי. אני צריך להמתין לו עד שהוא יגמור, ואז ללכת, או שאני יכול ללכת מיד אחרי שאני גמרתי לברך.
זה מנהג אשכנזים שהתחיל להיות נפוץ בבתי כנסת הספרדים. אני לא יודע מדוע. ואני אגיד לך גם למה זה לא כל כך טוב. בעל הקורא בתורה צריך קצת ריכוז, והוא צריך אוויר. כל אדם נוסף שעומד מולו, בפרט בימי הקיץ, מתנשף עליו ומחמם אותו ויכול לגרום לו בלבול. כל הבעיה היא שספר תורה לא יישאר לבד. אז כשקורא בתורה, הוא העולה, הוא הקורא, אז שהוא מסיים, הוא לא ירד עד שלא יבוא הבא במקומו, כיוון שאין קורא בתורה. אבל כאשר יש קורא בתורה שהוא אוחז בספר תורה כל הזמן, לא צריך הקורא הראשון להישאר שם. זה מנהג האשכנזים כך. אבל אנחנו הספרדים מעולם לא נהגנו במנהג זה. ואני עד היום כך עושה שאני מסיים את קריאתי בתורה, אם יהיה צריך לעשות הגומל, אם יהיה צריך לעשות איזו השכבה או מי שברך למישהו, מסיים, כולכם ברוכים, ויורד מהטבע מיד, מקבל את פני הבא אחריי, פוגש אותו בדרך, וחוזר למקומי לשבת, פחות לגרום הפרעות והטרדות. אז לכן אנחנו הספרדים לא נוהגים במנהג הזה. תודה לך.
תודה, תודה למאזין. אנחנו מאזין מירושלים, שלום יגאל. מאזין, שלום. שלום, שומעים, בבקשה.
שלום לרב.
שלום, ברכה.
אני רציתי לשאול, הבן שלי נמצא כעת, הגיע לביקור בצפת, והוא שאל אותי אם מותר לרדת לבית הקברות, הוא רוצה לרדת לקבר הארי עכשיו, זה אחרי חצות היום. האם יש עניין שהנשמות של צדיקים גם לא נמצאות אחרי חצות היום ולא לגשת לבתי קברות?
האמת היא שוודאי שהנשמות שלהם עלו, אבל לומר לו לא ללכת קשה לי מאוד, בפרט שהוא הגיע לצפת. ובטח יש לו געגועים, רוצה לבקר בקבר מרן רבי יוסף קארו, הרב אלשיך, רבנו הארי, אז הוא יכול לבקר שם, ויקרא שם. על סמך מה? כיוון שהתורה שהם למדו כל ימי חייהם נמצאת מעל קברם. ככתוב בפסוק, התהלכה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כלומר, התורה נמצאת על הקבר כל הזמן עד תחיית המתים. אז הוא יכול ללכת ולבקש מהתורה הקדושה שתבקש על אברהמים ועל כל עם ישראל. תודה רבה.
תודה למאזינה מירושלים. אנחנו עם מאזין מפתח תקווה. שלום לך, אילון.
שלום, כבוד הרב.
ערב
שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
כן. יש לי שאלה לגבי בסק שבמשפחה של אשתי הכינו. המשפחה של אשתי הכינו בצק, עכשיו יש בו שלוש כסות קמח וכפית של סוכר, כפית של מלח, וחילקו את זה לחתיכות ושמו מעל זה תערובת של טונה ורסק. עכשיו השאלה, זה המוציא או מזונות?
הבצק עצמו הוא בצק בפני עצמו של לחם גמור, אתה רוצה להגיד לי, נכון?
כן, כי הוא שלוש כסות קמח העיסה ו...
עליו פיזרו מיני, אתה אומר טונה או זה, זה דומה לאותה שאלה שנשאלה כבר מקדם קדמתה, 200 שנה, נמצאת בפוסקים, לגבי לחמי בעג'ין, לגבי הפיצות למיניהם. היו עושים אז החלבים בעיקר, וגם עדות המזרח מפזרים חתיכות בשר מעל הפיתה. מכניסים אותה לתנור. זה לרחתה המוציא, והרבנים אז יצאו בכל קורא, בכל הציבור, לדעת שמברכים על זה המוציא ולא מזונות. כי האנשים מה חשבו? שביות שזה נעשה עם בשר, ונכנס עם בשר לתוך התנור, אז זה הופך להיות מזונות וזה לא כך. כיוון שהבצק עצמו נשאר בצק שלהם, רק נדבקים עליו, בקושי נדבקים. חתיכות בשר. וכן הוא הדין אלה ששמים יוצקים גבינה מותכת או כל מיני דברים אחרים, וזה בצק של לחם, זה המוציא. אותו הדבר לגבי פיצה, פיצה חלבית. אם הבצק הוא לחם, בצק של לחם זה המוציא. מתי זה הופך להיות מזונות? שהבצק עצמו השתנה טעמו. אתה לוקח חתיכת בצק, חתיכה מהלחם האפוי, ולועס וטועם, אם נשאר טעם שמן או טעם תבלין או טעם חלב בפה, אז זה מזונות. לא נשאר, אז זה המוציא. אז יוצא שלפי מה שאתה אומר, זה המוציא גמור. כי הוא שמים טונה ועוד מה אמרת, כל מיני תבלינים ועניינים ו... כל מיני רטבים, אז זה ודאי זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. בכל שכן לאשכנזים, אין הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה. תודה רבה.
תודה למאזין מפתח תקווה.
המנחה, אני בינתיים בפרשת מסעי לא מצאתי את הצאצאים של
המאזין ששאל מהרצליה, כן.
כן, של השבטים. אני מצאתי את הנשיאים, אבל זה מה שזכור לי, הנשיאים כולם רשומים שם. טוב, נראה, נבדוק אולי בפרשיות אחרות הוא מתכוון, נבדוק.
בעזרת השם יתברך, תודה לרב. אנחנו עם מאזין נוסף, הפעם מהצפון, שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בקשר לשאלה של העלייה לתורה, למה הספרדים נהגו? היות והוא יורד ואומר שלום לכולם, וזו הפרעה גדולה, ולכן כנראה הוא עומד עד שהוא יעלה, כי זה הפרעה. אנשים לוחצים ידיים, חזק וברוך, אז זה הפרעה, בגלל זה כנראה הוא מחכה, זה הבעיה.
אז הוא היה מחכה עד שהעולה השני יגמור, ובינתיים הוא היה מסתובב, אבל אין צורך להגיד שלום לכולם. אנחנו אומרים, כולכם ברוכים, וממשיכים ללכת, מספיקים להגיע עד שהוא מסיים את הברכה, מספיקים להגיע למקום. אבל הנה כנאמר, אם זה בית הכנסת גדולה, ויש שמחה גדולה ורעס גדול, וזה ודאי יפריע לקריאה, בסדר, אתה צודק בהחלט, אני מקבל את מה שאתה אומר, ויש מקומות שבאמת כך עושים, אז הם ממתינים כדי לא להפריע את מהלך הקריאה. אבל מעיקר ההלכה הוא לא צריך להמתין. עכשיו, בתי כנסת מצומצמים יותר, אלה שמתפלים בנצח המה וכדומה, שאין שם קהל גדול מדי, אלא קהל פחות או יותר מצומצם, ומבינים איש את רעהו. מספיק שלפעמים הוא מנפנף לו בידו לשלום או לעוד ברכה, בזה הוא יוצא ידי חובה. תודה רבה לך.
תודה למאזין. אנחנו עם מאזין לירושלים. שלום לך, חיים.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
תודה רבה ומשר כוח על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול לגבי בני בן 9 חודשים, שהבוקר אשתי ראתה אותו זוחל על הרצפה, והיה נראה לה שהוא אוכל משהו בפה, הסתכלה, היא ראתה שזה יוציאה לו איזושהי לטאה קטנה של 3 סנטימטר, משהו כזה, כמעט בשלמותה. רק היא ראתה שהיא נראית נגוסה קצת וחסר לה 2-3 רגליים.
כן.
השאלה היא, אני מקווה שהוא לא אכל את זה, אבל במקרה והוא כן בא לה איזה חתיכת איסור.
אתה לא צריך לחשוש. נכון שיש בעיה בחצי בריאה, אבל זה לא חצי בריאה ממש. כיוון שהלטאה יצאה שלמה והיא תצמיח רגליים חדשות והיא גם תברך אותו, אל תדאג. אין לך מה לחשוש, הוא אכל איסור. הוא לא אכל איסור, מה גם שהוא לא חייב באיסור והיתר, והעיקר שיגדל ויהיה גדול בתורה, בירת השם, תורה, בריא ושלם.
אמן, אמן, תודה רבה.
אין לך מה לחשוש.
תודה רבה.
תודה.
תודה למאזין, שכוח לרוב. אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת ז'קלין.
שלום
וברכה,
כבוד הרב.
שלום לכם.
רציתי לשאול, אני חלמתי חלום, וקמתי מאוד מזועזעת, אני חלמתי שמתתי והגעתי לשמיים דיברתי עם המלאכים ואפילו כאילו היה שם הקדוש ברוך הוא וכמעט כאילו באתי לראות אותו
טוב, את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות כמובן אבל זה חלום טוב שהגמרא אומרת כל מי שרואה בחלום הספד שמיים רחמו עליו ופדאוהו תראו, הספד, הכוונה שמספידים אותו. אז אם חולם שהוא נפטר, סימן שמחלו לו את אבונותיו. אז תעשי עליי לסעודה גדולה שנמחלו אבונותייך. כל טוב.
תודה, תודה, יישר כוח לרב, ואנחנו נעשה את נחתה למקבץ הראשון, בבקשה.
נו, היוך, מאזינים יקרים שלנו. צריך להתפעל שאתה עומד פה ושומע אותי ואתה אוהב אותי. רק אתה יכול לעזור לי. גם ממונה צריך לקבל ממך, כל דבר ממך. תזכיר אותי שאני מדבר איתך. תקרב אותי, פשוט.
בגן האמונה, הרב שלום והרבנית מרים ארוש משוחחים עם המאזינים על זוגיות ומשפחה. בגן האמונה, יום רביעי, 11 בלילה.
בשנה הבאה, מה יהיה? ימי הדין כאן, מה נעשה?
לקראת הימים הנוראים, כל אחד ואחד מאיתנו נידון מה יהיה איתו, מה יהיה עם אשתו, מה יהיה עם ילדיו, מה יהיה עם עסקיו, מה יהיה עם עתידו, הרוחני והגשמי, כל מי שיתרום למקוואות הללו אשרה ואשרה חלקו שיכתב לחיים טובים ושלום.
ארגון טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי בונה בימים אלו 10 מקוואות חדשים ומפוארים בארץ ישראל. תרמו עוד היום והיו שותפים בבניית המקוואות. שותפים בטהרה, שותפים בישועות.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
מרכז סגולה, בית מדרש יוצר לנשים. מחכים לך במרכז החדש בתל אביב, סמוך לתחנת רכבת השלום. החלה ההרשמה לקורס יועצות רוחניות בהנחיית הרבנית סגולה מלט והראל חצרוני, ומגוון קורסים נוספים.
055-66-70-898 מרכז סגולה. כשאבי עליו השלום נפטר, הבטחתי שאעשה את הטוב ביותר לעילוי נשמתו ולהנצחתו. לכן, הזמנתי את ספרוני האזכרה המהודרים טוב שם. לצד סדר הלימוד והתפילות המסודרים לפי שמו, חקוקה לדורות גם כל מסכת חייו.
להזמנות חייגו 052-768-8839. ספרוני טוב שם, אזכרה ומזכרת לדורי דורות.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבערים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו, 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
סליחה, אני ממש מתנצל, סליחה.
בחודש אלול אנחנו מרבים בסליחות, אבל מה שחשוב יותר זה לעשות. ארגון טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי בונה בימים אלו...
2-2-7-5-1-9-4-1.
אני חוזר ברשות הרב על המספר אלירן 0-5-2-2-7-5-1-9-4-1.
כן,
סליחות,
בדיוק.
סליחות בציון, שופר בציון, קדוש בציון, ונזכה לימים הטובים האלה להיכנס לקדושתם, לעלות מעלה מעלה בתשובה וביראת שמה. חזק וברוך לרב, ואנחנו נפתח כבר עם שאלת מאזינה, מאזינה מירושלים. שלום לגברת.
שלום וברכה, שלום הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול, נולד לנו בן, ואנחנו רצינו לקרוא לו יוסף, כבר קראנו, ושמענו שיש דעות שעדיף להוסיף שם נוסף ליוסף, בגלל שזה עלול לזמן ניסיונות של קדושה, ואז אמרה לי מישהי ששמע בשם הרב, שהרב אומר דווקא ליוסף לא להוסיף עוד שם, כי כל השפע זה בלי הוספת שם, ורציתי לשאול אם זה נכון.
ודאי שלא צריך, אני לא יודע למה צריך יוסף. יוסף הצדיק הוא המלך שמלך שיא בעולם, 80 שנה, שלט במצרים ושלט על כל העולם כולו. ועד היום שמו ינון דעד, והוא עמוד היסוד שעליו העולם עומד, זה יוסף הצדיק. הוא היה דמותו של יעקב אבינו. כדאי לראות בפרשת וישב, בילקוט שמעוני. הוא מביא שם אולי למעלה מ-40 דברים, שמה שהיה אצל יעקב היה אצל יוסף. אחיו שנא אותו, אחיו שנאו. היה רועה צאן, הוא היה רועה צאן. הוא היה אצל חמיו, הוא היה אצל חמיו. וכן מתואר שם כל מה שאירה עם יעקב אבינו, שהוא סמל של עם ישראל, שכולנו נקראנו על שמו, היה אצל יוסף. לכן יוסף זה שם מלא וגדוש, עשיר בתורה, במצוות, מעשים טובים, וגם בממון. תהיה בהצלחה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מהמרכז, שלום למאזין.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שיהיה שנה טובה ומבורכת.
אמן על כל ישראל.
הרב, מתוך בריאות איתנה עד ביאת המשיח.
כן, יהי רצון.
הרב, אנחנו רצינו לשאול, פשוט מאוד האישה רצתה לשאול, היא הלכה לבריכות שהן באישור הרבנים בבני ברק. ובבריכות מסתובבים כמה גברים, כתוב עליהם צוות. בתוך הבריכות גם משלמים. עכשיו לא רק זה, היא רואה מצלמות נסתרות. ומביאים ילדים קטנים איתם. השאלה, מה הדין, האם זה הדין, כמו שהרב עובדיה אמר, בנושא של הים, ללכת עם חלוק, עם כל מה שזה, ולחזור אותו דבר, או משהו אחר?
לא, ודאי שלבריכה כזאת, שמכריזה על עצמה כביכול, שהיא בריכה נפרדת לנשים, ויש שם גברים שמסתובבים, לא אכפת לי אם זה בתפקיד או לא בתפקיד, אבל עצם נכון גברים שם במקום, זה פריצות איומה. דברים נוראים מה שהגמרא אומרת על מי שמסתכל או רואה או עובר אחרי אישה בנהר או בבריכה או בכל מקום של רחצה, אפילו רואה אותה יוצאת משם שהיא לבושה, זה עצמו פריצות. אז איפה אנחנו הולכים ומדרדרים מבחינת השמירת גדרי הפריצות? ודאי שזה אסור, ואין ללכת לבריכות כאלה. צריך לידע את הרבנים בכל מה שקורה שם. השם ירחם וישמור ויציל את עמו ישראל מכל רע. בגלל זה אנחנו שמענו על המון, השם ישמור, אסונות שפקדו בקיץ הזה את, אם זה קטנים, גדולים, מבוגרים, בכל מיני, בעיקר בעניינים של מים. השם ירחם, צריך לדעת שלגדור את גדרי הצניעות, נשים צנועות לא הולכות למקומות כאלה. תברכו מן השמיים.
אמן ואמן. שנשמע בשורות טובות, תודה על המאזין, ואנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך מיכאל.
שלום, ערב שבת קודש לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, יש לי שאלה. אמי נפטרה לפני זה 8-9 חודשים, ואנחנו נוהגים לעשות כל יום שיעור, כל יום ראשון שיעור האלוהי נשמת אמא. השאלה היא, עכשיו בתקופה האחרונה יש לי בעיה, אני אחד הבנים. אני לא יכול להגיע לשיעור, כי אם אני מגיע לשיעור, אני מפספס את תפילת מנחה. אז אני רוצה לדעת מכבוד הרב, כיצד עליי לנהוג?
אז תעשה עתרה. תעשה עתרה על כך שלא אמרת בלי נדר, ובאמת להתפלל מנחה. מנחה זה הכי יותר חשוב. תפילה בציבור, וגם קדיש, אתה תאמר בשבילה שם, זה מאוד מאוד חשוב לאמא. כי יש לנו כלל, כך כתב המגן אברהם בשם השאלה, שני לוחות הברית, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. לא עושים על חשבון התפילה תורה, ולא על חשבון התורה תפילה, אלא קובעים זמן לתפילה שמתפללים, רק קובעים זמן לתורה. אם זה מתנקש, מפרידים ביניהם. אז בהחלט תעשה הפרדה, אם אין לך ברירה של מניין, של מנחה במקום אחר, אז אין מה לעשות, זה יהיה על חשבון השיעור. תבורך משמיים.
תודה לך, כבוד הרב.
תודה למאזין, אנחנו מאזין נוסף מהרצליה, שלום לך ישראל.
שלום כבוד הרב, שבת שלום כבוד הרב.
שלום ומבורך.
רפואה שלמה כבוד הרב. שאלה בפרשת מסעי על השמות השבטים, חוץ משבט יהודה ושבט מנשה, לכולם מוזכר בני שמעון, בני יוסף ובני זבולון, רק ליהודה ומנשה לא מוזכר, יהודה ומלמין, סליחה. לא מוזכר בני.
דווקא אצל יהודה הם זכרו שם עונן ושלה.
לא, לא מוזכר. בפרשת מסעי, שמדובר, שדיבר, אלה השמות הנשים שירחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן וישוע בן נון, ונשיא אחד ממתי, תיקחו לכל הארץ. ואז הוא אומר, למתי יהודה לא כתוב לבני יהודה. למתי בני שמעון כתוב, למתי בני שמעון. למתי בני בנימין לא כתוב לבני בנימין. לבני מתי בני דן.
נעיין לך בלי נדר בזה.
תשובה של זה, כי שאלתי ואנשים לא ידעו לתת לי תשובה.
שאזכור, שאני אזכור, כי אני טעות בהרבה הרבה דברים, בעזרת השם, בלי נדר, אשתדל לברר לך את הנושא הזה.
תודה לשואל, תודה.
תודה.
חזק וברוך לרב, ואנחנו עם שאלה נוספת, שלום שואל.
שלום.
שלום, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום עליו, שם ברך אותך, איזה ויכוי רבים אתם עושים.
אמן וכן אמור.
אמן. רציתי לשאול שאלה הרב, לגבי עלייה לתורה, שעולים לתורה, אחרי שאני גומר לקרוא בתורה, זאת אומרת, אני לא בעל קורא, אני מברך. אחרי שבעל הקורא גומר לגמור תורה, אני מברך ברכה אחרונה, ועולה אחריי, אני צריך להמתין לו עד שהוא יגמור, ואז ללכת, או שאני יכול ללכת מיד אחרי שגמרתי לברך.
זה מנהג אשכנזים. שהתחיל להיות נפוץ בבתי כנסת הספרדים. אני לא יודע מדוע. ואני אגיד לך גם למה זה לא כל כך טוב. בעל הקורא, הקורא בתורה, צריך קצת ריכוז, והוא צריך אוויר. כל אדם נוסף שעומד מולו, בפרט בימי הקיץ, מתנשף עליו ומחמם אותו, ויכול לגרום לו בלבול. כל הבעיה היא שספר תורה לא יישאר לבד. אז כשקורא בתורה, הוא העולה, הוא הקורא, אז שהוא מסיים, הוא לא ירד עד שלא יבוא הבא במקומו, כיוון שאין קורא בתורה. אבל כאשר יש קורא בתורה שהוא אוחז בספר תורה כל הזמן, לא צריך הקורא הראשון להישאר שם. זה מנהג האשכנזים כך. אבל אנחנו הספרדים מעולם לא נהגנו במנהג זה. ואני עד היום כך עושה, שאני מסיים את קריאתי בתורה, אם יהיה צריך לעשות הגומל, אם יהיה צריך לעשות איזו השכבה או מי שברך למישהו, מסיים, כולכם ברוכים, ויורד מהטבע מיד, מקבל את פני הבא אחריי, פוגש אותו בדרך, וחוזר למקומי לשבת, פחות לגרום הפרעות והטרדות. אז לכן אנחנו הספרדים לא נוהגים במנהג הזה. תודה לך.
תודה, תודה למאזין. אנחנו מאזין מירושלים, שלום יגאל. מאזין, שלום, שלום, שומעים, בבקשה.
שלום לרב.
שלום, ברכה.
אני רציתי לשאול, הבן שלי נמצא כעת, הגיע לביקור בצפת, והוא שאל אותי אם מותר לרדת לבית הקברות, הוא רוצה לרדת לקבר הארי עכשיו, זה אחרי חצות היום. האם יש עניין שהנשמות של צדיקים גם לא נמצאות אחרי חצות היום ולא לגשת לבתי קברות?
האמת היא שוודאי שהנשמות שלהם עלו, אבל לומר לו לא ללכת קשה לי מאוד, בפרט שהוא הגיע לצפת. ובטח יש לו גם גויים, רוצה לבקר בקבר מרן רבי יוסף קארו, הרב אלשיך, רבנו הארי, אז הוא יכול לבקר שם. ויקרא שם, על סמך מה, כיוון שהתורה שהם למדו כל ימי חייהם נמצאת מעל קברם. ככתוב בפסוק, התהלכה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כלומר, התורה נמצאת על הקבר כל הזמן עד תחיית המתים. אז הוא יכול ללכת ולבקש מהתורה הקדושה, שתבקש על אברהמים ועל כל עם ישראל. תודה רבה.
תודה למאזינה מירושלים. אנחנו עם מאזין מפתח תקווה. שלום לך, אילון.
שלום, כבוד הרב. ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
כן. יש לי שאלה לגבי בסק, שבמשפחה של אשתי הכינו. המשפחה של אשתי הכינו בצק, עכשיו יש בו שלוש כסות קמח, וכפית של סוכר, כפית של מלח, וחילקו לזה לחתיכות ושמו מעל זה תערובת של טונה ורסק. עכשיו השאלה, זה המוציא או מזונות?
הבצק עצמו הוא בצק בפני עצמו של לחם גמור, אתה רוצה להגיד לי, נכון?
כן, כי הוא שלוש כסות קמח, האיסה, ו...
עליו פיזרו מיני, אתה אומר טונה או זה, זה דומה לאותה שאלה שנשאלה כבר מקדם קדמתה, 200 שנה נמצאת בפוסקים, לגבי לחמי בעג'ין, לגבי הפיצות למיניהם, היו עושים אז החלבים בעיקר, וגם עדות המזרח מפזרים חתיכות בשר מעל הפיתה, מכניסים אותה לתנור. זה לרחתה המוציא, והרבנים אז יצאו בכל קורא, בכל הציבור, לדעת שמברכים על זה המוציא ולא מזונות. כי האנשים מה חשבו? שביות שזה נעשה עם בשר, ונכנס עם בשר לתוך התנור, אז זה הופך להיות מזונות וזה לא כך. כיוון שהבצק עצמו נשאר בצק שלהם, רק נדבקים עליו, בקושי נדבקים. חתיכות בשר. וכן הוא הדין אלה ששמים יוצקים גבינה מותכת או כל מיני דברים אחרים. וזה בצק של לחם, זה המוציא. אותו הדבר לגבי פיצה, פיצה חלבית. אם הבצק הוא לחם, בצק של לחם זה המוציא. מתי זה הופך להיות מזונות? שהבצק עצמו השתנה טעמו. אתה לוקח חתיכת בצק, חתיכה מהלחם האפוי, ולועס וטועם, אם נשאר טעם שמן או טעם תבלין או טעם חלב בפה, אז זה מזונות. לא נשאר, אז זה המוציא. אז יוצא שלפי מה שאתה אומר, זה המוציא גמור. כי הוא שמים טונה ועוד מה אמרת, כל מיני תבלינים ועניינים ו... כל מיני רטבים, אז זה ודאי זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. בכל שכן לאשכנזים, אין הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה. תודה רבה.
תודה למאזין מפתח תקווה.
המנחה, אני בינתיים בפרשת מסעי לא מצאתי את הצאצאים של
המאזין ששאל מהרצליה, כן.
כן, של השבטים. אני מצאתי את הנשיאים, אבל זה מה שזכור לי. הנשיאים כולם רשומים שם. טוב, נראה, נבדוק אולי בפרשיות אחרות הוא מתכוון. נבדוק.
בעזרת השם יתברך. תודה לרב. אנחנו עם מאזין נוסף, הפעם מהצפון. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בקשר לשאלה של עלייה לתורה, למה הספרדים נהגו? היות והוא יורד ואומר שלום לכולם, וזו הפרעה גדולה, ולכן כנראה הוא עומד עד שהוא יעלה, כי זו הפרעה. אנשים לוחצים ידיים, חזק וברוך, אז זו הפרעה, בגלל זה כנראה הוא מחכה. זו הבעיה.
אז הוא היה מחכה עד שהעולה השני יגמור, ובינתיים הוא היה מסתובב. אבל אין צורך להגיד שלום לכולם. אנחנו אומרים, כולכם ברוכים, וממשיכים ללכת, מספיקים להגיע עד שהוא מסיים את הברכה, מספיקים להגיע למקום. אבל הנה כנראה, אם זה בית הכנסת גדולה, ויש שמחה גדולה ורעס גדול, וזה ודאי יפריע לקריאה, בסדר, אתה צודק בהחלט, אני מקבל את מה שאתה אומר, ויש מקומות שבאמת כך עושים, אז הם ממתינים כדי לא להפריע את מהלך הקריאה. אבל מעיקר ההלכה, הוא לא צריך להמתין. עכשיו, בתי כנסת מצומצמים יותר, אלה שמתפלים בנצח המה וכדומה, שאין שם הקהל גדול מדי, אלא הקהל פחות או יותר מצומצם, ומבינים איש את רעהו. מספיק שלפעמים הוא מנפנף לו בידו לשלום או לעוד ברכה, בזה הוא יוצא ידי חובה. תודה רבה לך.
תודה למאזין. אנחנו עם מאזין לירושלים. שלום לך, חיים.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
תודה רבה, יישר כוח על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול לגבי בני בן 9 חודשים, שהבוקר אשתי ראתה אותו זוחל על הרצפה, והיה נראה לה שהוא אוכל משהו בפה, הסתכלה, היא ראתה שזה יוציאה לו איזושהי לטאה קטנה של 3 סנטימטר, משהו כזה, כמעט בשלמותה. רק היא ראתה שהיא נראית נגוסה קצת וחסר לה 2-3 רגליים.
כן.
השאלה היא, אני מקווה שהוא לא אכל את זה, אבל במקרה והוא כן בא לה איזו חתיכת איסור.
אתה לא צריך לחשוש. נכון שיש בעיה בחצי בריאה, אבל זה לא חצי בריאה ממש. כיוון שהלטאה יצאה שלמה והיא תצמיח רגליים חדשות, והיא גם תברך אותו, אל תדאג. אין לך מה לחשוש, הוא אכל איסור, הוא לא אכל איסור, מה גם שהוא לא חייב באיסור ויתר, והעיקר שיגדל ויהיה גדול בתורה, בירת השם תורה, בריא ושלם.
אמן, אמן, תודה רבה.
אין לך מה לחשוש.
תודה רבה.
תודה.
תודה למאזין, שהכוח לרוב, אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת ז'קלין.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום לכם.
רציתי לשאול, אני חלמתי חלום, וקמתי מאוד מזועזעת. אני חלמתי שמתתי, והגעתי לשמיים.
פעם מצוין.
דיברתי עם המלאכים, ואפילו כאילו היה שם הקדוש ברוך הוא, וכמעט כאילו באתי לראות אותו.
טוב, את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות כמובן. אבל זה חלום טוב, שהגמרא אומרת, כל מי שרואה בחלום הספד, שמיים רחמו עליו ופדאוהו. תראו, הספד, הכוונה שמספידים אותו. אז אם הוא חולם שהוא נפטר, סימן שמחלו לו את אבונותיו. אז תעשי עליי לסעודה גדולה שנמחלו אבונותייך.
שבת שלום כבוד הרב, רפואה שלמה וישר כוח.
שלום, שבת שלום.
עתיד לך הרב, יש לנו מניין קבוע של סליחות מתחיל ב-5 לפנות בוקר, והעניין הוא שהמניין מצטבר והולך רק לקראת 20:00, ככה שמדלגים על כל הנושא של ויעבור וכל הלשון בארמית. השאלה אם אחרי שמגיע המניין ב-20:00 להתחיל חזרה את כל מה שדילגנו בסליחות ואז לקרוא קורבנות, או להתחיל תפילה ואז להרוויח תפילה בנט, ולאחר התפילה להשלים את כל הנושא של הוויה עבור.
ודאי שצריך להקדים את התפילה בנט, כי היא מצווה מן המובחר, ולדעת כמה מהפוסקים היא גם לכתחילה. אתם תרוויחו מצוות עשה דאורייתא מן המובחר של קריאת שמע לפני נצח המה, וגם מצווה של חכמים לעמוד תפילת שחרית, העמידה עם הנץ החמאס, זה דבר גדול מאוד מאוד. אז אם כן, ההצעה השנייה שאמרת נראית לי הכי נכונה ומדויקת, שאחרי התפילה תשלימו את כל החלקים שדילגתם בסליחות. זה יהיה הכי טוב. סליחה?
תודה רבה,
רב. ברוך תהיה.
תודה למאזין מחצור. אנחנו עם מאזינה מבני ברק, שלום לגברת שפרה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, מה
מברכים
על פרחיות אורז?
פרחיות אורז. פרחיות אורז אפויות שעשויות מאורז שהוא, זה אורז ברכתו מזונות, מתי? כאשר הוא עשוי בתור תפסיל שבא להשפיע, כך תקנו חכמים. אבל כאשר הוא גרגירים מבושלים וכדומה, זה האדמה. כאן זה גרגירים שהתחברו יחד. היה אצלי, זכיתי באיזה ליל שבת, הגאון מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שיהיה לאורך ימים טובים, ובדיוק כשיצאנו מהפתח, עמד אחד הבחורים ושאל, והוא בענוותנותו כאילו הפנה את השאלה אליי, אבל בסוף נתתי לא לענות, והתשובה הייתה של שנינו יחד, בורא פרי האדמה. אז לכן ברכים על זה בורא פרי האדמה, כאשר אפשר לזהות שזה פריחיות אורז, לא משנה אם זה אורז מלא או אורז לבן, העיקר שזה ניכר שזה פריחיות אורז, וברכים על זה בורא פרי האדמה. תברכו מהשמיים.
תודה, שהכוח למאזינה, וחזק וברוך לרב. עם מאזין נוסף איתנו מתל אביב, שלום לך אביגד.
שלום הרב, מה שלמה ואיך הוא מרגיש?
שלום, שבת שלום ומבורך לכולכם.
הרב, שאלה ובקשה. תראה, יש לנו, אנחנו רוצים לגעת מה לעשות בראש השנה. יש לנו בחור בראש השנה שהוא רב מאוד מכובד, והוא רווק. אבל הוא ממש יודע כל הבן איש חי וכל הקבלה וכל הפשט, ממש מלמעלה ועד למטה. לעומת זה יש לנו בחור נשוי שהוא גם חרדי, אבל הוא לא חזק כמו. אנחנו רוצים לדעת מה עדיף לעל, נדע שלפי הרב עובדיה.
אתה אומר שהשני, המועמד השני, הוא גם כן תלמיד חכם, נכון?
כן, ההבחנה כמו שהוא אמר, נשוי או רווק?
הוא נשוי והוא לא, הוא יודע חומר ולא כמו.
אבל אל תגיד לי את הלא, תגיד לי את הכן. הוא כן תלמיד חכם. הוא יודע הלכה. הוא יודע הלכה והוא נשוי. אז, וגם יש לי תמה, עדיין לא נכנסתי בראש, לא הבנתי ולא שמעת את השאלה שלי באמצע, הקטעתי אותך. מה לרווק עם קבלה?
הוא בן אגם, הוא בן 50, הוא לא בן 20, 30. הוא תמיד תורה.
בן 150, למה בן 50? בן 150, רווק לא נשא אישה. איך הוא לומד קבלה? ויש תנאים, מי לומד קבלה? צריך שיהיה נשוי. אז בהחלט יש כאן בעיה. לא שאני מטיל בו דופי. בוודאי שהוא תמיד חכם, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל תקחו את הנשוי, זה חשוב מאוד. חשוב מאוד, בפרט שהוא גם תמיד חכם. חיפר בעדו ובעד ביתו.
אני לא אמרתי שהוא לומד קבלה, אני אמרתי שהוא יודע.
לא, אתה אמרת, אני זוכר מה אמרת. יודע את כל הקבלה מההתחלה עד הסוף. כך שמעתי. כל הקבלה מההתחלה עד הסוף. וזה קצת, עד עכשיו אני לא, אני המום מזה, מההגדרה הזאת. לא משנה, ידידי, תקחו את הנשוי שהוא שלם, מה גם שהזוהר בפירוש אומר, שאפילו כהן שמקריב קורבן, שבדל גדול בין אם הוא נשוי לבין אם הוא רווק. עד כדי כך, דברי הזוהר משמע, שהכהן רווק, הקורבן כמעט לא עולה. אז תיקחו את הנשוי. אני יודע שזה קשה לך, יש לך קשר איתו, ואתם אוהבים אותו, יפה, אבל אין דבר, תנו לו פיוטים, תנו לו דברים אחרים לעשות. יקרא בתורה, יעשה עוד דברים. תודה רבה.
תודה, תודה הרב. בעניין הזה כל הזמן עולה גם שאלה בהקשר...
הוא בקיא בקבלה מהתחלה ועד הסוף.
כן, כן.
אני עצרתי אותו שם, איך יכול להיות דבר כזה?
נכון.
אני מחפש אחד כזה.
אשרי עם ישראל. לגבי עניין של חזן בתפילת מוסף, שאלה שהגיעה אלינו ממש אקטואלית.
כן.
לא נשוי, כבוד הרב יחדד את העניין.
יש מי שרצה לומר שלא יתפלל חזן במוסף, אלא מישהו בן 20 ומעלה. כיוון שזה קורבנות, זה בא בשביל קורבן מוסף. קורבנות רק מגיל 20, וגם צריך שיהיה נשוי. אבל כבר רבנו עובדיה עליו השלום כתב שלא צריך להקפיד בזה, ובפרט אם הוא תלמיד חכם. שוב חזרנו לשאלה הקודמת, אם הוא כן תלמיד חכם, והעיקר בעד יראת שמיים, כמו שכתב הרשב"א, שהוא מתכוון לשם שמיים, לשבח את הבורא, ולא להשמיע את קולו וסלסולו, אז הוא עדיף.
כמה צריך להיזהר, במיוחד בימים הנוראים, שכל מיני כאלה שרוצים...
על בימים נוראים, סליחה רגע, אני דיברתי על שבתות. בימים נוראים, באמת צריך להקפיד בזה מאוד, מי שרוצה יעיין בקדוש בציון, בשופר בציון. ירושלמי אומר, ירושלמי מאוד, מאוד החמיר בזה. הוא אמר שהוא דוגמת הכהן הגדול, שלא אומרים לו עלה ו... עלה והתפלל, או עלה ובקש, אלא עלה והקריב. הוא ממש מקריב קורבן. אז הוא המקריב את הקורבן, והוא צריך שיהיה הכהן הגדול. ביום כיפור מי היה מקריב הקורבנות? הכהן הגדול, איש המובחר ביותר מכל עם ישראל. אז בעזרת השם, יקחו איש תלמיד חכם ונשוי וחשוב, והמכובד שבקהל.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מאשדוד, שלום לך מרדכי.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני התחלתי לאכול לחם רק מקמח מלא, בראשים דברך, ובני ביתי עדיין לא. עכשיו בשבת, איך אני עושה המוצי? האם צריך לעשות כמו כולם, לאכול לחם רגיל כמו כולם בשבת, או שאני יכול לעשות רק המוצי, לאכול
חצי קטנה? כן, או ש... סליחה, מה אמרת? או
שאני אוכל, אני עושה המוצי בלחם של כולם, אוכל חצי קטנה ואוכל אחרי כן את שאר הלחם, קבצה וכדומה.
למה לא תפצע על כיכר של לחם מלא? בגלל מה?
אולי בגלל שזה רק לחמניה ורק אני אוכל מזה ואחרים לא יאכלו מזה. זאת אפשרות שלישית שרצית לשאול באמת.
לא, זה לא בעיה. הכי טוב לקחת לחמניות, ויש לחמניות כמח מלא. אתה תפצע לחמניה כמח מלא ושמור אותה ידיך, ולאחרים תיתן מה שהם אוהבים. יש כאלה שכן אוהבים כמח מלא. יש אפילו תינוקות שאוכלים כמח מלא, אני ראיתי. ויש כאלה שלא רוצים לבן, רוצים מתוק, רוצים סומסום, רוצים פרק, רוצים אני יודע מה. אז כל אחד והטעם שלו. תעשה לחמניות אם אפשר, יש לך לחמניה כזאת של קמח מלא.
כן, כן.
מצוין. אתה תפצע לחמניה קמח מלא, שמור אותה לך, ולא מאותה לחמניה הם צריכים לאכול, אלא כל העניין זה בשביל שיהיה לחם משנה. אז הם יוצאים בלחם משנה בשאר הכיכרות שנמצאים על השולחן, צמודות יחד עם הלחמניה שלך. תבורך.
אמן ואמן, תודה למאזין מאשדוד. אנחנו עם ציון מהמרכז, שלום לך ציון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שם יברך את הרב בכל הברכות של התורה.
אמן וכן אמור.
אמן. כבוד הרב, הייתי אצל אחי בשבוע שעבר בצפון, ואמר לי בוא נלך לאיזה מעיין נטבול שם בצפת. אמרתי לו מה זה המעיין הזה? בוא נלך. הגענו לשם, ראיתי מעיין בנימין, ואיזה מים יוצאים מהסלע, ויש לו איזה שוקת כזה 2 מטר בערך עובר המים, נכנסים לאיזה בריכה עם אבנים כזאת, ואחר זה איזה מטר גובה בערך, אדם עומד עד הבטן שלו בערך, ואחר כך המים נשלחים לשם על האדמה, ויורדים למטה בין ההרים, בין הגבעות, המים. אמרתי לו, אני לא יודע מה זה פה, אולי זה זוחלים, אולי זה, הכל בסדר וזה. אז רציתי לשאול את הרב, אם הרב מכיר דבר כזה, שמע, דיברו איתו פעם על זה, מה דין בזה, זה באמת, במקום מקווה בעיר, אדם ילך לשם, יצא איזה חובה, הכל בסדר.
יש הבדל גדול בין טבילה של גברים לטבילה של נשים.
כן, אני יודע את הדבר הזה
כבר. טבילה של גברים זה מועיל בהחלט. אין בזה שום בעיה. לגבי טבילה של נשים, אז זה צריך עיון, צריך לראות. אם יש 40 סאה במקום אחד, ואם המים לא זוחלים, או שהם עומדים במקום, יש מים עומדים במקום אחד, זה כבר נושא יותר לאנשי ההלכה, שבקיאים בכל ההלכות ובכל השיטות, ולגבי אבא. בכל אופן, ודאי שלא נמצא אישה שתטבול במקום כזה פתוח, שהוא לא מכוסה ולא צנוע. זה ודאי שלא. לכן זה לא רלוונטי בכלל השאלה הזאת לגבי נשים, אבל אנחנו מדברים לגבי גברים. לגבי גברים מותר לטבול בזה. אפילו במים מקווים במקום אחד שמקשמים או אפילו לא מקשמים, מים שאובים, דעת רוב הפוסקים שזה מועיל לגבר. גבר רוצה לטבול בפרד ערב שבת או בכל זה, יכול לטבול. יש מחמירים למשל במקוואות שהם נכנסים למקווה, הוא פותח את הפקק, שמחבר את המקווה שהוא טובל בו יחד עם האוצר, ואז טובל וחוזר ומחזיר את הפקק. לא צריך את זה. זה לא חובה, ולפעמים זה גורם גם ריחות לא נעימים. אז בבקשה. רק לנשים יש את ההלכות שלהם, לגברים לא. תודה.
תודה רבה לשואל מהמרכז. אנחנו מאזינים מירושלים. שלום לך, אריאל.
ערב שבת שלום לכבוד מורנו הרב.
שבת שלום ומבורך לכולם.
שאלו אותי כבוד הרב, מה מברכים על מאכל שנקרא קוסקוס?
קוסקוסו, אתה יודע שבמצרים אכלו קוסקוסו? יש אחד המפרשים מלפני 500 שנה, ברח לי לרגע, כותב, שבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע. איך מסתדר סיר הבשר עם לחם לשובע? אומר מכאן שקוסקוסו היה במצרים. היה להם כלי עם נקבים נקבים, שמים בו את הקוסקוסו, שזה למעשה בצק, כדורים קטנים של בצק, והיה קולט, מכסים בו את הבשר, קולט את טעם הבשר. אז זה פירוש הפסוק, שבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לכן לשורה. עכשיו נחזור לשאלה שלך. הקוסקוס הזה, באמת זה שאלה, לחם, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו, כיוון שאין דרך העולם לעשות עליו סעודה. אוכלים אותו בתוך הסעודה, כן. כמו האורז ושאר הדברים. אז כשאדם לוקח קוסקוס כך בצלחת לאכול, אז עד היום כך ראינו ושאלנו ושמענו שמברך עליו בורא מיני מזונות. שאלה תהיה מה יהיה אם אין לו לחם בשבת ויש לו רק את הסיר קוסקוסו, שזה למעשה נטו. השאלה אם יש בזה מרגרינה, כמה מרגרינה או זה, אבל לי נראה, איך שלא נראה, שזה ברכתו בורא מיני מזונות. וזה לא, גם אם תאמר שיוכל ממנו ריוגרם, שזה אבדרהם, 216 גרם, שזה, אבל זה סוף סוף תפשיל, זה יקרה תפשיל, זה לא אפייה, אז זה מזונות נשאר. תודה רבה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום, כבוד הרב הגאון, הרב מוצבי, שבת שלום. אני רוצה לשאול משהו בעניין של בעניין של נו דרך ארץ, כן. אני מתפלל בית הכנסת בעל אופי חסידי בבניין משרדים. יש שם שולחנות שטוחים והמקומות לא מסומנים. יש מתפללים שתופסים מחדקה למקומות מסוימים וגובים את מקומם. קורה שאני מאחר לתפילה ביום שבת ואני מוצא מקום פנוי ליד אחד השולחנות. כעבור זמן מה בא אליי נער או בחור ואומר לי שזה מקומו, ואני תפסתי לו את המקום. אני אומר לו דרך ארץ קדמה לתורה, לרמוז לו שהוא בתור בחור צעיר או נער שבדל של כ-50 שנה בינינו, רוצה לכבד אותי ולא להקים אותי. הנער לא מבין מה קשור דרך ארץ לכך שתפסתי לו את המקום. מה הדין, האם אני צריך להישאר במקומי או לפנות לו את המקום?
השאלה אם לך יש מקום קבוע או אין לך מקום?
אין מקום קבוע.
למה?
כי זה בית כנסת רעי, זה לא בית כנסת רגיל, זה בית כנסת בין המשרדים, ושם יש... יש שם כיסאות...
הנה, והנה הנער הזה כן תפס לו מקום קבוע.
בבקשה.
הוא מאחר.
אני בכלל כן, שאני מאחר, אז אני לא...
אתה תעשה מעשה, תפוס מקום מסוים, תשתדל להגיע בזמן, וזה יהיה מקומך. זה הפתרון. אם זה ככה, אז כך זה עובד. תעשה מה שאחרים עושים. בתל אביב, תתנהג כמו זה בתל אביב. תתנהג כמו בתל אביב. אין מה לעשות. תבוא מוקדם יותר, תפוס לך מקום שנראה לך שהוא פחות או יותר פנוי, שאין שם מלא נערים שיבואו יקימו אותך משם, ותשב שם, ואל תענה לאף אחד. תמשיך להתפלל רגיל, בלי להגיב לשום הערה. תבורך מהשמיים.
אמן ואמן. תודה למאזין מרעננה. שלום לאורן מצפת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, מדבר אורן אלר מצפת.
כן.
רציתי לשאול את הרב, שאני רוצה להבין פעם אחד ולתמיד, אברך או אדם שולך על פי הפסקים של הרב עובדיה יוסף, האם מותר ללכת לשלוח את הילדים או לעשות מופע קסמים, כן או לא?
מופע קסמים, יש תשובה של הרב.
מי שולח
לפי
מרן, מותר לשלוח את הילד למופע
קסמים? זה יחווה דעת, כתב שאסור להיות קוסם. אפילו שזה אחיזת עיניים, זאת אומרת, הוא עושה טריקים, הוא לומד טריקים איך להעלים זה, איך להוציא שפן מהכובע, ואיך לקחת לך פתאום את המשקפיים בלי שתרגיש, ועוד כל מיני דברים כאלה, הם לומדים את זה, יש בית ספר לקוסמות. הרב כתב שזה אסור, הוא הביא הרבה פוסקים שכתבו שזה אסור, אבל יש לו איזו הערה צדדית. ההערה הצדדית שלו, שאם הוא מודיע מראש שזה קוסמות, או שנדמה לי אפילו יותר מזה הוא מבקש, אני לא יודע מה הייתה מסקנתו הסופית, אחר כך גם בשאלות בעל פה ששאלו אותו, כי היו כמה ששאלו אותו בנושא זה, אז הוא אמר שאם הוא ילמד אותם איך זה, הוא יראה להם איך הוא עושה את זה אחר כך, אז זה כן יהיה מותר. אבל בעיקרון זה אסור, זה גם כן כמו מושב לצים כזה, רק לפעמים זה מושך את הילדים. אבל אם אתה שואל אותי עקרונית, לא. לא ללכת למקומות כאלה ולא לבצע את הקוסמות. יש דברים אחרים שאפשר לשמח בהם את הילדים. כל מיני חידונים וכל מיני דברים יפים ובדיחות חיוביות וכל מיני דברים כאלה. זה עדיף. תבורך מהשמיים.
תודה למאזין אורן מצפת, ואנחנו עם מאזין מנתניה. שלום לך יצחק.
שלום לרב, ישר כוחם. שלום לרב, ישר כוחם על התוכנית. רציתי לשאול לגבי מסעדות קשרות למהדרין עם בדתים שונים,
כן.
שבהם המלצריות לבושות בלא קייאות, אפילו עד כדי פריצות, האם אפשר להיכנס לאכול שם?
בוודאי שלא. בוודאי שלא. מה זה יעזור אם האוכל כשר ויש שם חילול שבת? מה זה יעזור אם האוכל מהודר שבמהודרים ויש גוי שמה שהוא מחטא בגחלים והוא מבשל? זה בישולי גויים. לכן זה הדרך. יש הרבה תקלות במסעדות.
איך מקבלות כשר למהדרין עם בדת מכובדים?
צריך להעיר לאותו גוף שנותן את הכשרות. יש גם כן בעיה של ערבוב דגים עם בשר, ולאו דווקא הערבוב בפועל, אלא מספיק באותה כף שהגישו בה את הבשר, מיד מגישים בה גם את המגש השני של הדגים, זה אסור. זה שולחן ערוך, זה לא איזה המצאה שמישהו החמיר. אז בוודאי שצריך לפקוח עין בכל הנושאים האלה, או אם יש שם משגיח, להעיר לו. אני פעם הערתי לאיזה משגיח באיזשהו מקום, הוא אפילו לא ידע שיש דברים כאלה אסורים. שם אותו, זה בובה, זה לא משגיח. אז הוא לא ידע שזה אסור, הוא אומר לי פעם ראשונה, אז הוא קרא לרב המלצרים, ורב המלצרים אמר לי, אני פעם ראשונה שומע שזה אסור. אמרתי לו, טוב, יופי. החרשים שמעו, כך כתוב בפסוק. חוץ ממנו, שהוא חרש. אבל את זה הוא לא ידע, והוא נתמנה לרב מלצרים. אז לכן צריך שיהיה שם משגיח, שמשגיח בקי בהלכות, הוא מקפיד, הוא מחמיר, וכל דבר ודבר. אז לדעתי, כתוב מכתב לגוף הכשרות, תציין את העובדות, ותבקש תיקון המעשה.
תודה, תודה למאזין מנתניה. אנחנו עם מאזין מאלת, העיר הדרומית, שלום לך יניב.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
משנתך בנעימים.
אמן.
אם הרב יוכל לדבר ולהעריך קצת בנושא של פרוסבול.
להעריך מה?
נושא של פרוסבול ושמיטת כספים. מה לעשות עכשיו שאנחנו קרובים בעצם...
שמיטת כספים ופרוסבול.
כן, שמיטת כספים התורה אומרת, וזה דבר השמיטה, שמות כל בן מה שידוע, שירשה את רעהו, לא יגוש את רעהו, וכי קרה שמיטה לשם. מה קורה? אני, למשל, הלוויתי כסף למישהו, והגיע, וכתבנו אפילו שטר ועדים, הכל. והנה הגיע זמן הפיראון, לפני סוף השנה לא פגשתי אותו, או לא גביתי את זה ממנו, והנה הגיע ג' לחודש תשרה, של שנה שאחרי השמיטה, מביא לי את הכסף, אני צריך לומר לו, משמת אני, ואני מקיים בזה מצוות עשה מן התורה. אבל הלל ראה שהעשירים היו נמנעים מלהלוות לעניים, אז עמד ותיקן פרוסבול. פרוסבול, פרוס בולה ובוטה. זה תקנה לעשירים ולעניים, שגם העשירים יזכו במצווה של הלוואה, וגם העניים יהיה להם מה לאכול. אז הפרוסבול הזה אתה מחתים שני עדים, ובפרוסבול שם יש נוסח שאתה מפקיד ומעביר את כל הזכויות של ההלוואות שחייבים לך, לא שאתה חייב, שחייבים לך, זה המלווה צריך לעשות, או המפקיד, שחייבים לך לבית דין א' בית ג', שם רשום מי אלה הדיינים, דיינים צריך שיהיו מוכרים או אנשים חשובים, תמידי חכמים, ואתה מוסר בידיהם את הגבייה, ואחר כך אתה לוקח, אתה יכול בעצמך, אתה לא צריך ללכת לבית הדין שהם יגבו, הם לא צריכים לשבת ולגבות כל שטר וכל שטר בפני עצמו, אלא אתה בעצמך הולך אצל, אתה בעצמך גובה את הכסף, אתה נקרא שליח של בית דין. כלומר, ברגע שעשית את הפרוסבול, יצאת מכלל הבעלות וההלוואה, והפכת להיות שליח בית דין מאותם אנשים שחייבים לך את הכסף. מספיק פרוסבול אחד לכל ההלוואות. עכשיו, כל זה בתנאי, אם עשית היום למשל פרוסבול, היום זה וב לחודש אלול, ואחרי זה מחר ביום ראשון נגיד, או ביום שני, חד לחודש אלול, הלוות כסף נוסף, זה לא בכלל הפרוסבול. אתה צריך לעשות פרוסבול אחר ההלוואה האחרונה שנתת. אתה יכול להלוות אחר כך, ואז את הכסף הזה שהלוות אחרי התאריך של הפרוסבול, אתה משמת. כך אנחנו גם עושים. אנחנו עושים פרוסבול, למשל, ביום כף זן או כף חט לחודש אלול, שנת שמיטה, מחתימים שני העדים כשרים, אחרי, למחרת או שעה אחרי זה, אני אומר למישהו מוצרי זקוק לאיזה הלוואה, זקוק, לא זקוק, מלווה לו, ואחרי השמיטה הוא בא ואומר לי, הנה הכסף שלוויתי ממך בערב ראש השנה, אני אומר לו, משמת אני ואני מקיים מצוות עשה מן התורה, שהיא אחת לשבע שנים. תודה רבה.